טוב, השאלה, אנחנו ביום שני לפרשת דברים, ובספר דברים, פרק א', פסוק י"א, השיעור של יום שני. אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. אומר רש"י, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, משה רבינו אומר לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא יוסיף להם אלף פעמים. ומה נאמר לאחר כך באותו פסוק? יברך אתכם כאשר דיבר לכם. שואל רש"י, מה זה הכפל הזה? מה זה יוסף עליכם אלף פעמים, אחר כך ויברך אתכם כאשר דיבר לכם? שואל רש"י, מה הוא שוב יברך אתכם כאשר דיבר לכם? אלא אמרו לו, משה, אתה נותן קצבה לברכותינו? ברגע שמשה רבינו אומר יוסף עליכם ככם אלף פעמים, פירושו של דבר שיש איזה קצבה. זאת אומרת, אם עם ישראל היו אז בערך 2 מיליון איש, אז אם אומר להם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, אז זה בערך 2 ביליון, כן? אז זה, אתה מקביל, כמו הוא אומר שזה יהיה אשר לא יוכל איש למנות אתכם, ופה אתה לא מכניס אותנו לתוך איזה מסגרת של מספר. כבר הבטיח הקדוש ברוך הוא את אברהם אשר אם יוכל איש למנות בגומר, זאת אומרת שאף אחד בכלל לא יוכל למנות. אמר להם, עונה משה רבינו לעם ישראל, זו משלי, אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם. מה שאני אומר אלף פעמים זה שלי, זה לא מוריד שום דבר ממה שהקדוש ברוך הוא נותן. יש על זה במדרש משל מאוד יפה, שמלך אחד היה לו הרבה הרבה נכסים, הרבה כמויות של דברים, והיה למלך הזה בן ילד קטן, והמלך היה צריך לצאת לביזנס לחוץ לארץ. הוא אמר, מה עכשיו יהיה? אם אני אשאיר את כל הביזנס ואת כל הנכסים שלי בידי הילד הקטן שלי, והוא ילד קטן, הוא לא מבין מה הוא יעשה, הוא יבזבז את הכל, עד שאני אחזור לא יישאר כלום. אז אמר המלך, אני ממנה לבן שלי אפוטרופוס. אפוטרופוס, הוא ידאג לטפל בעניינים. בינתיים המלך התמהמה זמן רב במדינת הים, והבן של המלך קצת גודל, והמן בן של המלך אמר לה, אפוטרופוס, נו, תן לי כסף, תן לי זהב, אבא שלי אישי, תן לי. אז אפוטרופוס נתן לו מהכיס שלו האישי כמה שהוא זקוק, לא, כמה אתה צריך היום, כך וכך, כך, לא נתן לו בלי גבול. אז הבן אומר, מה, זה מה שאבא השאיר לי? זה מה שאתה נותן לי כל יום ככה, מה זה מה שהוא השאיר לי? מה? אפוטרופוס אמר לו, לא, זה משלי, מה שאבא השאיר לך זה הכל נמצא, זה בזה בינתיים אל תיגע, משלי כך בצורה קצובה. זה מה שמשל שמשה רבינו אומר לעם ישראל, אני משלי אומר אלף פעמים ככה, הקדוש ברוך הוא מה שהוא הבטיח זה בלי גבול. פסוק י"ב, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם ורווחם. אומר רש"י, איכה אשא לבדי אם אומר לקבל שכר. זאת אומרת, אומר משה רבינו, גם אם אני אחליט שאני רוצה להצטער ולסבול אתכם ולעשות הכל לבד כדי שיהיה לי שכר גדול, לא אוכל, אני לא יכול לבדי לשאת את כל העניין. למה הוא לא יכול? זוהי שאמרתי לכם, לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הקדוש ברוך הוא. אתמול למדנו בפסוק ת' ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, רש"י הסביר מה זה הכפל של ואומר והלאמור. רש"י שם הסביר שמשה רבינו אומר לעם ישראל, אני לא אומר את זה לבדי אלא מפי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד. גם פה לכן הוא אומר, אז אני לא יכול להחליט לבד שאני כן רוצה לקחת על עצמי. תורככם, מה זה משה רבינו לא יכול לקחת את תורככם? אומר רש"י, מלמד שהיו ישראל תרחנים. מה הכוונה? היה אחד מהם רואה את בעל דין מנצח בדין, אחד ראה שהבעל דין שלו, הבר פלוקטה שלו, מנצח, אומר, יש לי עדים להביא, יש לי ראיות להביא, בסעיף אני אהיה לכם דיינים. הוא ראה שמישהו הולך לנצח, הוא אומר, רגע, תעצרו, יש לי עד חדש, יש לי דיין אחר שאני יכול, וכן הלאה. ומסעכם, מה הכוונה? מלמד שהיו אפיקורסים. אפיקורסים, הכוונה, הם היו חוצפנים או מופקרים. דיינו, הקדים משה לצאת. אם משה רבינו בא מוקדם בבוקר, אמרו, מה הייתה התגובה של עם ישראל? מה ראה בן עמרם לצאת? מה הסיבה שהוא בא כל כך מוקדם? שמא אינו שפוי בתוך ביתו? מה זה, לא נוח לו בבית? אין רגיעה בבית שלו, אז לכן הוא בא מוקדם? איחר לצאת, אם משה רבינו בא מאוחר יותר, אמרו, מה בן אמרם שלו לצאת? למה הוא לא הגיע? למה הוא מתעכב? מה אתם סבורים? יושב ויועץ עליכם עיצות רעות וחושב עליכם מחשבות. אתם יודעים למה הוא מתעכב? כי הוא מתכנן עליכם כל מיני דברים. מה שהוא לא עשה, היה להם מה להגיד. וריבכם מלמד שהיו רוגנים. היו אנשים שתמיד אהבו לריב על כל דבר. צוק י"ג, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם ואשימם בראשיכם. רבינו אומר, עכשיו צריך הרי למנות את אותם שרי אלפים וכולי, אז הבו לכם, מה זה הבו לכם? הזמינו עצמכם לדבר. זאת אומרת, שבו ותעזרו לי למצוא אנשים מתאימים למטרה. אנשים, מה הכוונה במילה אנשים? וכי תעלה על דעתך נשים? למה שרבינו מתכוון לומר שתמנו אנשים ולא נשים? הרי ברור שלא ימנו על עם ישראל אישה. מה התלמוד לומר אנשים? אלא הכוונה היא צדיקים. שכתוב אנשים, פירושם אנשים שיש להם מעשים טובים, דהיינו צדיקים. חכמים, מה הכוונה במילה חכמים? כסופים. מה זה נקרא כסופים? אנשים ענבים, אנשים שיש להם בושה, צניעות. ונבונים, מה הכוונה? מבינים דבר מתוך דבר. אדם שאתה לא צריך להגיד לו הכל, הוא גם מבין מבין השורות מה צריך להיות. זוהי ששאל אריוס את רבי יוסי, מה בין חכמים לנבונים? אריוס שאל מה ההבדל בין חכם לנבון, לכאורה זה נראה על פניו אותו הדבר. אז הוא ענה לו, חכם דומה לשולחני עשיר. מה זה שולחני? פעם הדינרים, המטבעות שדרכם היו סוחרים, לא היה ערך קבוע לכל מטבע, אלא המטבע היה נקבע ערך שלו לפי המשקל, לפי הצורה. יכול להיות שהיו הבדלים בין מטבע למטבע. כשהיית רוצה להחליף מטבעות היית צריך לבוא למומחה, לשולחני, לאדם שיושב ליד שולחן כמו בנקאי, והוא מומחה והוא יודע להעריך כל מטבע ומטבע, איך כמה לפרוט אותו וכמה פרוטות. אז אם יש שולחני עשיר, לא חסר לו פעם עשה, כשמביאים לו דינרים לראות, רואה, באים לו אנשים, מביאים לו את הדינרים שהוא יראה אותם ויעריך אותם, אז הוא עושה עבודה, הוא מסתכל, הוא מעריך, שוקל ופורץ לך. כשאין מביאים לו, אם אף אחד כרגע יום אחד לא באו אנשים, יושב אותו, אז הוא יושב מתבטל, אין לו מה לעשות, לא באים, לא באים. נבון, מה זה נבון? הוא דומה לשולחני תגר. שולחני שהוא לא עשיר, אלא הוא תגר, הוא מחפש פרנסה. כשמביאים לו מעות לראות, רואה? כשהם מביאים לו, הוא מחזר המביא משלו, לא מביאים לו, אז הוא הולך לחפש, אולי יש מישהו שצריך שהוא יעשה לו את המדידה. זה נקרא נבון. נבון זה מבין דבר מתוך דבר, הוא לא מה שאמרת לו, הוא יודע. הוא מפרה את עצמו ומוסיף עוד הבנה ותוספת של עניינים. וידועים לשבטיכם, מה הפירוש וידועים לשבטיכם? אומר רש"י שהם ניכרים לכם. אנשים שאתם יודעים מי הם. זאת אומרת, אתה ממנה את האדם שהוא יהיה שרי אלפים, שרי מאות, הוא יהיה אחראי, אנשים שאתה מכיר אותם, יודע, ידועים לך. למה? שאם בא לפניי, שרבן אומר, אם הבן אדם יבוא לפניי וירצה שאני אמנה אותו, אם הוא יבוא לפניי מעוטף בתליטון, זאת אומרת, הוא בא כאילו אדם גדול, חרב לבוש, איני יודע מי הוא, אז אני לא יודע אם הוא אדם אגון או לא, הוא מאיזה שבט הוא, אם אגון הוא, אבל אתם מכירים בו, שאתם גידלתם אותו. אז אם הוא יבוא להיות דיין או אחראי בשבט שלך, אתה יודע עם מי יש לך עסק. וכך נאמר, וידועים לשבטכם. משה רבינו אומר, בואו תכינו את עצמכם, תביאו לי אנשים שהם גם חכמים, גם נבונים, ואתם מכירים אותם. והסימן בראשיכם, ואז אני אמנה אותם להיות ראשים עליכם. אומר רש"י, מה זה בראשיכם? ראשים ומכובדים עליכם, שתהיו נוהגים בהם כבוד ויראה. אתם תכבדו אותם. והסימם, אומר רש"י, חסר יוד. במילה והסימם חסר יוד, למרות שיש גרסאות ששתי המילים האלה ברש"י לא כתובים, כי בספר תורה המילה והסימם כתוב עם יוד, כמו שאנחנו רואים בפנים. אז לכן יש גרסאות שלא גורסים את שתי המילים האלה ברש"י. על כל פנים, מה שרש"י אומר זה ברור גם בלי המילים חסר יוד. והסימם, למרות שכתוב עם קוראים את זה עם סין, אבל התורה לא כתבה את זה עם סין, היא לא כתבה את זה עם סמך, כתבה את זה עם סין. זאת אומרת, אפשר גם לקרוא את זה כאילו עם שין, והשימם, כאילו מלשון אשמה. לומר, ממשיך רש"י ואומר, שאשמותיהם של ישראל תלויות בראשי דייניהם. מה שקורה לא טוב לעם, האשמה של העם, מפילים אותה על הדיין, שהיה להם למחות ולכוון אותם לדרך הישרה. למה הדיין לא כיוון את התושבים, את העם, לדרך הנכונה? זה שהוא נכשל, אז הדיין לא בסדר, כי הוא היה מכוון אותו, אז הוא לא היה מגיע לאשמה שהוא הגיע אליה. בראשיכם, את האשמה הוא יתן יותנת על הראשים שלכם.
שלהם.
משה רבינו אומר, אותם אנשים חכמים, שימנה אותם.
לפי רש"י, להקים מהם בראשיהם, לכאורה. כי האשמה על ראשם.
פסוק י"ד: ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות. אומר רש"י: ותענו אותי וגומר, חלטתם את הדבר להנאתכם. זאת אומרת, אתם לקחתם את הדבר לחלוטין. זאת אומרת, ברגע שאמרתי לכם תמנו אנשים, מיד קפצתם על המציאה והסכמתם. נו, מה לא טוב? הרי משה רבינו מציע, למה יש בזה איזשהו חיסרון? אומר רש"י: היה לכם להשיב, משה רבינו, ממי נהיה ללמוד? ממך או מתלמידיך? לא ממך שנצטערת עליה. משה רבינו קיבל תורה, נצטער עליה 40 יום ו-40 לילה, ואתם מיד הסכמתם, אני מציע שזה יהיה אחרים, אתם מיד לוקחים. אלא למה באמת הסכמתם? אומר רש"י: ידעתי מחשבותיכם, שהייתם אומרים, עכשיו התמנו עלינו דיינים הרבה, אם אין מכירנו אנו מביאים לו דורון והוא נושא לנו פנים. אז זו הסיבה שהסכמתם, כי אמרתם מצוין, יבואו כל מיני דיינים, אז אפשר לקנות אותם בקלות. לעשות, מה הכוונה? למה לא כתוב ותאמרו טוב הדבר אשר דיברת? מה זה לעשות? אומר שאם הייתי מתעצל, אם אני לא מיירתי למנות את אותם אנשים, אתם אומרים עשה מהרה, אתם עוד רציתם מהר מהר שאני אמנה. ואז מה עשיתי? אומר משה רבינו בפסוק תדבר: ויקח את ראשי שבטכם, אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות ושוטרים לשבטכם. אומר רש"י: ויקח את ראשי שבטכם. אומר רש"י דבר שכבר למדנו את זה בחומשים הקודמים כמה וכמה פעמים, שכאשר נאמר על בני אדם שלוקחים אותם, בני אדם לא לוקחים פיזית, בכוח. למה הכוונה ויקח? אומר רש"י: משחתים בדברים, משחתי אותם בשכנוע, אמרתי להם: אשריכם, על מי באתם להתמנות? על בני אברהם, יצחק ויעקב, על בני אדם שנקראו אחים ורעים. אחים ורעים זה כינוי לעם ישראל. איפה רואים שעם ישראל נקראו אחים ורעים? כתוב בתהילים: למען אחי ורעי, חלק ונחלה. כתוב על עם ישראל: כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, לכל לשון חיבה. זאת אומרת, אתם הולכים להיות עכשיו דיינים על אנשים מאוד מיוחדים, אז זה זכות בשבילכם. את מי בפועל מוצא משה רבינו למנות? אנשים חכמים וידועים. שלושה סוגים, שלושה מעלות, שלוש מעלות. אבל נבונים לא מצאתי. נבונים שהיה כתוב קודם בפסוק י"ג, אומר משה רבינו: כאלה לא מצאתי בעם ישראל. זו אחת משבע מידות שאמר יתרו למשה. יתרו אמר למשה רבינו: אנשי חיל אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. הוא חיפש שיתרו יעץ למשה רבינו לקחת את אותם שרי אלפים ושרי מאות בפרשת יתרו. הוא נתן רשימה של שבע מידות, וזה נבונים, זה אחד מהשבע שהוא לא מצא, בנוסף לעוד שלושה. זאת אומרת, ארבע הוא לא מצא מתוך השבע, ורש"י: ולא מצאתי אלא שלושה. מי הם השלושה שהוא מצא? אנשים, שמי זה אנשים? כמו שאמרנו קודם, צדיקים, זה אחד, חכמים, שתיים, וידועים. ידועים זה אנשים שהם, יש להם מידה טובה, למרות שקודם אמרנו וידועים לשבטכם, כשכתוב אחרי המילה וידועים לשבטיכם, פירושו ידועים לשבטים. כשאתם ידועים לבד, זה כינוי לאנשים שהם בעלי מידות טובות. ראשים עליכם, אומר רש"י, שתנהגו בהם כבוד. במה בא לי ביטוי הכבוד שעם ישראל ינהג באותם ראשים? ראשים במקח, ראשים בממכר. זאת אומרת, אם יש מה לקנות, תן להם לקנות ראשונים. אם יש לו סחורה למכור, תן לו למכור לפני שאחרים ימכרו. ראשים במסע ומתן, מתי שיש איזה דיון, מי יהיה לו זכות דיבור ראשון? לאלה. נכנס אחרון, מתי שבאים לדרשה, אז לא מתאים שהרב יבוא ראשון וימתין עד שכולם יבואו. אחרי שכולם נמצאים, אתה אומר לו, הם כבר נמצאים, נכנס אחרון, ויוצא ראשון. כשצריך לצאת, אז לא מכובד שכל האנשים יוצאים והוא יחכה, אז הוא יצא ראשון, ואחר כך כולם יצאו אחריו. שרי אלפים, זה לא שיש שר אחד על הרבה אלפים, אלא אחד ממונה על אלף. ושרי מאות, אותו דבר, אחד ממונה על מאה. מה זה לשוטרים לשבטיכם? זה לא שאותם שרים, אותם אנשים, הם עצמם יהיו השוטרים, אלא זה מינוי נוסף. לשוטרים לשבטיכם, מה הכוונה? אומר רש"י, ושוטרים מיניתי עליכם לשבטיכם. אני מיניתי על השבטים, על הראשים, שיהיה להם שוטרים שיעזרו להם. מה יהיה העזרה של השוטרים? אילו הכופתים, אם צריך לפעמים לקשור מישהו, והמכים ברצועה, אם מישהו לא עושה את מה שאומרים לו, צריך לפעמים לתת לו מכות. על פי הדיינים, הדיינים הם אלה שנותנים את ההוראות, אז צריך שיהיה להם שוטרים שיעשו את הדבר. סוג תזיין, ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גירו. אומר רש"י, ואצווה את שופטיכם, אמרתי להם הבו מתונים בדין. שכתוב ואצווה, יש כנראה ציווי. אמרתי להם, אתה, כמו כתוב בפרקי אבות, הבו מתונים בדין. מה זה נקרא הבו מתונים בדין? אם בא דין לפניך פעם אחת ושתיים ושלוש, אותו בעיה, אותו דיון, בא אליך פעם אחת, אחר כך פעם שנייה, שלוש פעמים בא לפניך בדיוק אותו בעיה, אל תאמר כבר בא דין זה לפניי פעמים הרבה. אל תגיד, זהו כבר, אני מכיר את זה כבר, כמה פעמים בא אליי הדין הזה. אז או שאתה תרצה להיפטר מזה, או שתרצה לחפוז את במהירות ולפסוק את ההלכה כי אתה כבר יודע. אומרים לא, אלא היו נושאים ונותנים בו. גם אם אתה כבר 100 פעמים היה לך את אותו דיון, בפעם המאה אתה תדון בו כאילו בפעם הראשונה, ותשמע את כל הצדדים ותחשוב ותפתח את הספרים ותעיין עד שתגיע למסקנה, ואל תגיד אני כבר מכיר את זה. בעת ההיא, מה הדגש על העת ההיא? אומר רש"י, מי שמיניתים, מתי שמיניתי את אותם שרי מאות ושרי אלפים, אז מה קרה אז? אמרתי להם, אין עכשיו כשלעבר. מהרגע הזה שאתם ממונים, השתנה המצב שלכם. אתם לא יכול להיות דומים למה שהייתם אתמול. במה השינוי? לשעבר הייתם ברשות עצמכם. לשעבר הייתם אנשים, ברשות, מה זה ברשות עצמכם? אם למשל היה מישהו בא ואומר לך, בוא תהיה בורר, יש לי איזה בעיה, בוא תהיה בורר. אתה בא, אתה מסתכל, פתאום באמצע אתה אומר, כבד עליי, לא רוצה להיכנס, זה יותר זכותך והלגיטימציה שלך לבוא ולהגיד, אמנם רציתי, ניסיתי, אבל כבד עליי, אני יורד מהעסק. אבל כשאתה כבר מנוי וקיבלת את המינוי להיות דיין, אין לך את הפריבילגיה להגיד, כבד עליי, גדול עליי, לא רוצה, פה אני בורח פה. אם אתה אחראי, אז אתה אחראי לכל דבר ועניין. עכשיו אתם משובדים לציבור. אז אם בא אליך מישהו, אתה חייב לקבל ולפסוק את הדבר. שמוע לשון הווה. מה פירוש לשון הווה? זה דבר תמידי. זאת אומרת, אתה כל הזמן, יש לך תפקיד שהוא לא נגמר. תמיד, בלי גבול. עודנד בלז, כמו זכור ושמור, כמו שאמרנו לגבי שבת, זכור את יום השבת, שמור את יום השבת. זה לא פעם אחת זכור את השבת חד פעמי, אלא זכור זה דבר תמידי. זה דבר, גם פה, שכתוב שמוע, זה דבר תמידי. וצריך לשפוט אמרנו בין איש ובין אחיו ובין גיירו. מה הכוונה בין גיירו? בין גיירו זה הגר שהתגייר? לא זה הכוונה. אם הוא התגייר אז הוא יהודי כמו כולם, אז מה צריך להדגיש פה בין גיירו? מביא רשי מה הפירוש גיירו? מביא רשי שני פירושים. פירוש אחד זה בעל דינו שאוגר עליו דברים. גיירו זה מלשון אוגר. מה זה אוגר? אדם שאוסף
ראיות.
אם יש לנו שני אנשים שרבים, אז אחד אומר מה שיש לו להגיד, והשני בינתיים כשהוא טוען הוא אוסף ראיות חדשות, ואז השני הופך להיות גיירו. אתה צריך כל הזמן לדון בין הבעל דין הזה ובין גיירו, בין זה שאוגר דברים חדשים. דבר אחר הוא בין גיירו, מה הכוונה? אף על עסקי דירה. זאת אומרת גם כשיש מריבות בעניינים של חלוקת שטח, בחלוקת ירושה, בדירה, כל דבר. גיירו זה מלשון מי שגר פה, גר זה מלשון דירה. בין חלוקת אחים, אפילו בין תנור ולקיריים. מה הכוונה? למשל האבא השאיר בפטירתו תנור וקיריים. קיריים זה סוג אחד של כלי שמבשלים עליו, ותנור זה סוג אחר. אז אתה לא יכול כדאי להגיד, מה זה משנה, ככה אתה את התנור, ככה אתה את הקיריים, ובוא נגמור עניין. אתה לא יכול להגיד ככה, אלא אתה צריך לבדוק אם התנור שווה יותר, או הקיריים שווה יותר, ואם זה שווה יותר מהשני, אז אתה צריך לתת לו דבר נוסף, להשלים. זאת אומרת, אתה חייב לעשות דין ומשפט בכל דבר ועניין עד לפרט האחרון, ולא להחליק דברים ולהגיד מה זה משנה, זה לא חשוב. פסוק י"ז, לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליי ושמעתיו. תביא רשי, לא תכירו פנים במשפט, מה הכוונה? למי כאן ההוראה הזו מכוונת? אומר רשי, זה הממונה להושיב הדיינים. זה הוראה לא לדיין אלא למי שממנה דיינים, לוועדה שיושבת ולחפש דיינים שהם יהיו ממונים. פעם לפעם ממנים דיינים חדשים, יש להם הוראות שלא יאמר איש פלוני נאה או גיבור או שיבנו דיין, איש פלוני קרובי או שיבנו דיין בעיר, והוא אותו נאה אותו קרובי אינו בקי בדינים. רק למה אתה מינית אותו? כי יש לך איתו קשרים. נמצא מחייב את הזכאי ומזכה את החייב. יוצא שאתה מינית בן אדם שלא יודע, והוא יפסוק דברים לא נכונים. מעלה אני על מי שמינהו כאילו הכיר פנים בדין. אז האשמה תלויה גם במי שמינה אותו, כי הוא גרם להעמיד אדם שהוא לא מתאים לתפקיד. עכשיו במשפט הבא, כקטון כגדול תשמעון, זה כבר הוראה לדיין, ופה יש שלושה ביורים איך להסביר מה זה נקרא כקטון כגדול תשמעון. דבר שמביא את שלושתם, דבר ראשון, שיהיה חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה, גם אם הדיון נסוב על פרוטה אחת או אם הדיון נסוב על 10,000 זוז, מה זה משנה? הדיון הוא דיון, גם אם הממון הוא קטן. שאם קדם הוא בא לפניך לא תסלקנו לאחרון. אתה בא בבוקר, בא לפניך מישהו שיש לו איזה דיון על איזה 5 שקל, ובא אחד שיש לו דיון על $1,000,000, אל תגיד לו שהוא 5 שקל, אבל לא תחכה בסוף היום שמה שכבר נהיה עייפים, כבר נעשה לסגור, נדון עליך, עכשיו יש לנו דיון כבד על $1,000,000, בוא נדון בזה. לא משנה, אתה בשבילך גדול וקטן זה אותו דבר, אתה לא גורר ולא דוחה אף אחד להיות בתור, כולם לפי סדר, זה לא משנה מה הגודל. זה פירוש אחד. פירוש שני, אומר רש"י, שזה לא הכוונה לגדול ולקטן, לערך הכספי של הדיון, אלא מדובר על האנשים שבאים לפניך לדין, על שני בעלי הדין שעומדים לפניך, אחד קטון אחד גדול, אז אל תטה את הדין בגלל שהוא קטן והוא גדול. וכאן מביא ששני פירושים, פעם אתה תרצה להטות לטובת הקטן או פעם לטובת הגדול, כמו שרש"י יסביר. דבר אחר, כקטון כגדול תשמעון, כתרגומו. מה הכוונה כתרגומו? אונקלוס אומר, מילי זעירה כרבה תשמעון. מילים של אדם קטן תשמע כמו מילים של אדם גדול. מה הכוונה? שלא תאמר, זה עני הוא, יש לפני אחד שהוא עני, וחברו עשיר, הוא מצווה לפרנסו. העשיר, בין כוחו חייב לפרנס את העני, כי יש לו מצווה של לתת צדקה. אז מה אני עושה? יחשוב הדיין, אזכנו את העני, אזכה את העני. אני דווקא יתה את הדין לטובתו של העני, לזכות אותו, ונמצא מתפרנס בנקיות. יוצא שהעני קיבל את הפרנסה שלו בכבוד, לא כאחד שצריך לחטט את רגליו על הפתחים, וזה שהעשיר נתן לו, הוא בין כוח חייב לתת לו, כי הוא מצווה על צדקה. אז אני אעשה טובה לעני בצורה כזו, אסור לעשות את זה. דבר אחר, אותו דבר גם הפוך, שלא תאמר, איך אני פוגם בכבודו של עשיר זה בשביל דינר? מה, אני רואה שאני צריך לפסוק נגד העשיר, אז מה, בשביל דינר אחד אני אבזה אותו? אז הכנו עכשיו, עכשיו בנוכחות כולם אני אגיד, העשיר צודק, הוא אדם מכובד בעיר, ניתן לי אחר כך גם כבוד, אני אזכה אותו. כשיצא לחוץ, אחרי שהוא יצא החוץ, כשאף אחד לא ישמע, אומר לו, אני אגיד לו בשקט, תן לו, תן לו את הדינר שאתה חייב לו. האמת שאתה חייב לו, רק אני לא רציתי לבייש אותך, אמרתי שאתה לא חייב, אבל האמת שאתה חייב. ואז יצא שאני בסדר גמור, גם לא ביישתי אותו וגם אני אקבל. אסור לעשות את זה, אתה צריך לעשות דברים בצורה ישרה. לא תגורו מפני איש. מה הכוונה לא תגורו מפני איש? מבירה ששני פירושים. פירוש אחד, לא תיראו, אל תפחד. זאת אומרת שהדיין לא יגיד, אם אני אפסוק נגד פלוני, אולי הוא ישרוף לי מחר את הבית, אולי הוא יעשה לי איזה נזק, אולי הוא יפגע באחד מבני המשפחה שלי. אתה אל תפחד, אל תעשה חשבונות. זה פירוש אחד, לא תגורו. פירוש שני, דבר אחר, לא תגורו מהפירוש, לא תכניס את דבריך מפני איש. לשון עוגר בקיץ. לא תגור, זאת אומרת, אל תאסוף, אל תאסוף את המילים שלך. אתה רוצה להגיד, אתה חייב, אתה תפחד, אתה תאגור את המילים ופשוט לא תצליח להוציא את המילים מהפה. לא תגורו, אל תאגור, תוציא. יש לך, אתה צריך להגיד לפלוני חייב, תגיד חייב, אל תתבייש ואל תפחד. כי המשפט לאלוקים הוא, מה הכוונה? מה שאתה נוטל מזה שלא כדין, אתה מזקיק איני להחזיר לו. אם אתה תפסוק לא נכון, פירושו שהוצאת מראובן כסף והיה אסור לך להוציא, אז ראובן הפסיד כרגע כסף שלא כדין. אם זה שלא כדין, הקדוש ברוך הוא יחזיר לראובן, כי אף אחד לעולם לא מפסיד שום דבר או שלא מגיע לו להפסיד. אם הוא הפסיד את זה פה, הקדוש ברוך הוא יחזיר לו את זה ממקום אחר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך להחזיר לו. נמצא שהיתת עליי המשפט, יוצא שאתה שפטת ועשית משהו נגדי, כי אני צריך להחזיר לו. שרבינו אומר, בסופו של דבר, כל הדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אליי ושמעתי. אומר רש"י, תקריבון אליי על דבר זה, בגלל שמשה רבינו אמר, תקריבון אליי ושמעתי, נסתלק ממנו משפט בנות צלפחד. מה שלמדנו בספר במדבר, הסיפור בנות צלפחד, שהם באו למשה ומשה לא ידע מה להגיד להם. למה משה רבנו לא ידע למה להסתלק? כי כשמשה רבנו אמר הכל תביאו אליי, אז פה נפרע ממנו הקדוש ברוך הוא שיש דבר שהוא לא יודע. וכן שמואל אמר לשאול, אנוכי הרואה. שמואל הנביא אמר לשאול, אני הרואה, אני רואה כל דבר ויודע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני מודיע לך שאין אתה רואה. ומתי הודיעו, איפה הודיע הקדוש ברוך הוא לשמואל שהוא לא רואה? כשבא למשוח את דוד, הקדוש ברוך הוא הרי אמר לשמואל, לך לבית של אישי, ואחד מהבנים של אישי הוא יהיה המלך. הוא לא אמר לו מי. כתוב שמה, וירא את אליאב ויאמר, אך נגד השם משיחו. אמר שמואל, הוא היה בטוח שאליאב הבן של אישי הוא, הנה, זה הבן אדם המתאים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ולא אמרת אנוכי הרואה, אל תבט אל מראהו. חשבת שאתה רואה, אתה לא רואה, זה לא הוא, זה דווקא דוד שאף אחד לא חשב עליו. זאת אומרת, כשאדם כאילו גדול אומר על עצמו אנוכי, אז מראים לו שבסופו של דבר זה לא תלוי בו, הכל תלוי בידי שמיים. סוג י"ח, ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשו. אחרי שאמרתי לכם למנות את הדיינים, אני אוספתי לכם כמה כללים. אומר רש"י, את כל הדברים אשר תעשון, אילו עשרת הדברים שבין דיני ממונות לדיני נפשות. יש עשרה דברים שהפסיקה של נפשות שונה בהם מפסיקה של ממון. מהם עשרת הדברים? דבר ראשון, ממון אפשר לפסוק בשלושה דיינים, נפשות צריך מינימום 23. דבר שני, בממון כשאתה פותח סברה ראשונה, זה לא משנה אם הסברה הראשונה תהיה לזכות או הסברה הראשונה תהיה לחייב, בנפשות תמיד הסברה הראשונה צריכה להיות לזכות. דבר שלישי, כשיש לי דיינים ועכשיו אני צריך לראות את דעת הרוב, בכמה מספיק לפסוק לפי הרוב, אז בממונות מספיק אחד, לא משנה אם הוא מחייב האחד הזה או מזכה, אחד הולך לכיוון של הרוב, זה כבר מספיק. בנפשות אז ככה, אם הוא בא לזכות אז אחד מטה את הכף, אם הוא בא לחייב אחד לא מספיק, צריך לפחות שניים שיהיה טוב. הלאה, דיני ממונות, מה קורה אם אתה מוצא עכשיו אפשרות להחזיר חזרה את הבן אדם כי יש לך סברה חדשה? אז לא משנה אם הסברה החדשה אמורה לחייב אותו או הסברה החדשה אמורה לזכות אותו, אני אחזיר חזרה. בנפשות, אם חייבתי אותו ויש לי סברה חדשה לזכות, אני אחזיר, אבל אם זיכיתי אותו אני לא אחזיר חזרה אם יש לי סברה חדשה לחייב. דבר חמישי, בממונות, אז כשרוצים ללמד זכות או ללמד חובה, אז יש פה קבוצת דיינים, מאחוריהם יושבים קבוצת תלמידים, כן? מי יכול ללמד זכות או חובה? מי שרוצה. בין דיין, בין תלמיד. יש לך מה לומר? תגיד. אתה רוצה לזכות, אתה רוצה לחייב, זה לא משנה. בדיני נפשות, רואים ככה. אם אתה רוצה לזכות, לא משנה, כולם יכולים. אתה רוצה לחייב? אם אתה דיין, זכותך להגיד. אם אתה תלמיד, שב ושקט, אתה לא יכול להגיד. הבדל שישי, בממון, אותו דיין שאמר חובה, יכול להתחרט וללמד זכות. אותו דיין שאמר זכות, יכול להתחרט ולהגיד חייב. אבל בנפשות, מי שאמר חייב, יכול להתחרט ולהגיד זכאי. אבל מי שאמר זכאי, הוא לא יכול להתחרט ולהגיד חייב. הבדל שישי, דיני ממונות דנים ביום ואפשר לגמור את הדין גם בלילה, דיני נפשות דנים ביום וחייבים לגמור באותו יום, אי אפשר למשוך. הבדל שמיני, דיני ממונות אתה יכול לגמור באותו יום בין לזכות אותו או בין לחייב אותו. בדיני נפשות, אם אתה רוצה לזכות אותו באותו יום, אם אתה רוצה לחייב אותו, אתה יכול לדחות אותו למחר. למה? כי יש צ'אנס, אולי במשך הלילה יהיה למישהו סברה לזכות ואז אנחנו לא נצטרך לחייב. הבדל תשיעי, בדיני ממונות כשיושבים לך קבוצה דיינים, עכשיו אתה רוצה לשמוע סברות, אתה יכול גם שהכי גדול יגיד את הסברה שלו ראשון, לא משנה. בדיני נפשות מתחילים תמיד מהקטן. למה? כי אם הגדול יגיד את הסברה שלו, אולי הקטן לא יוצא להגיד משהו הפוך, אז תתחיל תמיד מהקטן. ההבדל העשירי, בדיני ממונות אנחנו לא מסתכלים מי הוא זה שיושב בדין, אם הוא זקן או צעיר, אם הוא אדם בלי ילדים או עם ילדים. בדיני נפשות לא שמים אף פעם בסנהדרין לא זקן ולא אדם שאין לו ילדים. למה? מי שהוא זקן או אין לו ילדים, אין לו כל כך רחמנות. כשיש לו ילדים, אז מידת הרחמנות אצלו יותר עובדת. אז אם זה בדיני נפשות, צריך שכל הדיינים יהיו צעירים, שיהיה להם ילדים, שיהיה להם יכולת למצוא רחמנות על הבן אדם. פסוק י"ט, אומר משה רבינו עכשיו לבני ישראל, הלאה, וניסה מחורב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמורי כאשר ציווה אדוני אלוהינו אותנו, ונבוא עד קדש ברנע. זה בעצם כבר למדנו בשיעור של אתמול את המסע, המסלול הזה שהזכרנו בפסוק ב' מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. אמרנו שזה דרך שהייתה אמורה לקחת 11 יום ובפועל הלכו אותה 3 ימים, והדרך הזו זה היה דרך של מדבר גדול ונורא. מה זה נקרא מדבר הגדול והנורא? אומר רש"י שהיו בו נחשים כקורות, כל נחש היה כמו קורה, כמו קורה של בניין שהיא קורה עבה, זה היה הגודל של הנחשים במדבר. ועקרבים כקשתות, כל עקרב היה כמו קשת גדולה ענקית. הם לא היו חיים, כי הרי אנחנו יודעים שכשעם ישראל הלך במדבר אז הענן הלך לפניהם והרג את כל הנחשים והעקרבים, אבל היהודים הלכו בדרך, הם ראו נחשים מתים, עקרבים מתים, אבל הם ראו את הגודל, ראו ממה הם ניצלו, איזה גודל של נחשים היו שם, היה גדול ונורא. זה מה שראה שם. פסוק חף, ואומר עליכם, באתם עד הר האמורי אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. אז באו להיכנס לארץ. ראה נתן אדוני אלוהיך לפניך את הארץ, עלי רש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. כמו שאמרנו כבר ברש"י אתמול, שאם הגיעו לשלב הזה ולא נמשיך מה שנלמד מחר על המרגלים, אילו לא היו שולחים מרגלים, אז איך רש"י אמר אתמול? שאפילו כלי נשק לא היו צריכים, פשוט היו נכנסים לארץ בלי שום מלחמה, כולם היו נמסים. אבל בגלל שהיו צריכים לעשות את המרגלים, נראה מה השיעור של מחר, מה קרה.